השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ב בא במציע באתר c9.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש בשורה הראשונה בקי"ב עמוד א'. אנחנו באמצע סוגיית בל תלין, כלומר שאסור להלין את השכר של פועל. אם הוא עבד אצלי ביום צריך לשלם לו בלילה, אם הוא עבד בלילה צריך לשלם לו ביום. וראינו שיש על זה שני פסוקים, אחד בויקרא אחד בדברים, ובפסוק בדברים כתוב ואליו הוא נושא את נפשו, כלומר אל הכסף. והגמרא שואלת מה לומדים מזה. אז בדף של אתמול ראינו דעה אחת שלומדים מזה שאפילו על שכר של כמה שעות יש איסור בל תלין, אבל למי שלמד את הדין הזה ממילה אחרת, אז מה לומדים ואליו הוא נושא את נפשו? אז הגמרא מביאה שתי דרשות על החומרה של האיסור. דרשה ראשונה שהפועל הזה מסכן את נפשו בעבודה שלו לפעמים, למשל פועל בעניין או מי שכותף מעצים, בשביל מה הוא עושה את זה? בשביל הכסף, ואתה לא משלם לו בזמן. זה דבר ראשון. דבר שני, שמי שכובש שכר שכיר, אז הוא כאילו נוטל את נפשו. עכשיו, נפשו של מי? זה יש בזה מחלוקת רב הונא ורב חיסדא. אחד אומר שהוא נוטל את נפשו של הפועל, זה שהוא גוזל אותו וזה שהוא לא משלם לו, והשני אומר שהוא נוטל את נפשו של עצמו, כלומר שהשם יעניש אותו. עכשיו, הם צריכים להסתדר עם שני פסוקים. פסוק ראשון, אל תגזול דל כי השם יריב ריבם וקבע את כאוביהם נפש. אז מי שאומר שהגזלן נוטל את נפשו של עצמו, אז מאוד מסתדר, השם יקבע את כאוביהם, את הגזלנים נפש. ומי שאומר שהוא נוטל את נפשו של הנגזל, אז צריך לקרוא את זה. השם יקבע את כובעיהם, יעניש אותם, פסיק, למה? כי הם לוקחים נפש. אז זה פסוק ראשון. פסוק שני, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. אז מי שאומר שהוא כאילו גוזל את נפשו של הנגזל, את נפש בעליו של הממון הוא לוקח, כי הוא גוזל אותו. מי שאומר שזה כאילו לוקח את נפשו של עצמו, אז צריך לומר את נפש בעליו של הממון אחרי שהוא גזל אותו. כלומר, אחרי שהוא גזל הוא כבר הבעלים, ואת נפשו שלו השם ייקח. אז זה נושא ראשון. עכשיו הגמרא דנה במילה איתך. בפסוק בויקרא כתוב ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה לומדים מאיתך? הגמרא מביאה שלושה דינים, שניים מהם כבר כתובים לנו במשנה. דבר ראשון, שזה דווקא כשהפועל תבע את בעל הבית, אבל אם הוא עוד לא תבע אותו, אז הוא יכול להניח שהוא מוכה לו בינתיים. דבר שני, שזה דווקא אם יש לבעל הבית כסף, אבל אם באמת אין לו כסף לשלם, הוא לא עובר על האיסור. דבר שלישי, אם בעל הבית העביר את החוב למישהו אחר, כמובן בהסכמת הפועל, והמישהו האחר הזה לא משלם, אז בעל הבית לא עובר על בעל תלין. זה נקרא המחאו אצל חנווני, כלומר הוא אמר לו, לך תיקח את הכסף מהחנווני. ואנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד, הגמרא שואלת לגבי הדין הזה של המחאו אצל חנווני, מה קורה אם החנווני הזה לא משלם? האם הפועל יכול לחזור ולתבוע את בעל הבית, או שכשהוא הסכים שהוא ילך לחנווני, אז הוא בעצם ויתר לבעל הבית לגמרי, ועכשיו רק החנווני חייב לו. תוספות מסבירים שאם ברור מהניסוח שלהם שאם החנווני לא ייתן, אז הוא יחזור ויתבע את בעל הבית, אז ברור שהוא חוזר ותובע את בעל הבית. פה השאלה היא אם הניסוח היה סתמי, וקשה לדעת למה התכוונו אם החנווני לא ייתן. אז רב אומר שהוא חוזר ותובע את בעל הבית, רב ששת אומר שהוא כבר לא יכול לחזור ולתבוע את בעל הבית, רבא שאומר שהוא כן יכול לחזור לבעל הבית, מדייק את זה מהמשנה, כי במשנה אמרנו שאם הוא העביר את החוב לחנווני, על בל תלין הוא לא עובר, אבל משמע שהפועל עדיין יכול לתבוע אותו. רב ששת אומר זה לא דיוק, כוונת המשנה היא לא רק שאין איסור בל תלין, אלא שהוא כבר בכלל לא בתורת בל תלין, כלומר שכבר בכלל אי אפשר לתבוע אותו. אז סיימנו את הנושא של מה לומדים מהפסוק איתך, דווקא כשתבעו, דווקא כשיש לו, ושאם הוא העביר את החוב למישהו אחר, כבר אין בל תלין. עכשיו הגמרא שואלת, האם הדין הזה של בל תלין שייך גם בקבלן? באו מיני מרב ששת, ממש שליש העמוד התחתון, מה ההבדל בין שכיר לקבלן? שכיר עובד לפי שעות. קבלן הוא מקבל חפץ, הוא עובד עליו, משביח אותו ומחזיר אותו לבעל הבית. כלומר, הוא עובד לפי תוצאה. והשאלה האם יש בל תלין בקבלן תלויה בשאלה האם אומן קונה בשבח כלי. כלומר, כשהוא מקבל משכורת מבעל הבית, האם הוא מקבל משכורת על העבודה שלו, או שהוא בעצם קנה את השבח שהוא השביח את הכלי, ואת אותו שבח עכשיו הוא מוכר לבעל הבית, ובעל הבית משלם לו על זה, וזה כמו מוכר בחנות. ואז הכסף שבעל הבית חייב לו זה לא משכורת, זה כמו חוב, ובחוב אין בל תלין. אז זה תלוי בשאלה האם אומן קונה בשבח כלי או לא. מפששת אמר שבקבלן יש בעל תלין, כלומר אומן כנראה לא קונה בשבח כלי. והגמרא מביאה ברייתא ששם רואים שבקבלן אין בעל תלין, הגמרא מעמידה את זה ששם המחאו אצל חנווני. אבל במקרה רגיל גם בקבלן יש בעל תלין לפי רפששת. והגמרא מנסה להביא ראיה לרב ששת. יש ברייתא ששם כתוב שאם האומן קיבל תלית בשביל לתקן אותה, אז כל עוד היא אצלו ברור שאין בעל תלין, אבל מהרגע שהוא מסר אותה, יש בעל תלין ובעל הבית צריך לשלם לו באותו יום. אז הנה ראיה שיש בעל תלין בקבלן. רב מרי דוחה את הראיה והוא מביא שתי דחיות. דחייה ראשונה, בדרך כלל אומן קונה בשבח כלי ובאמת לא יהיה בעל תלין. המקרה הזה עם התלית לתקן, מדובר במקום, מדובר באומן שהוא בעצם לא משביח את הטלית. כלומר, אין שווח שאפשר לומר שאת השווח הזה הוא תיקן, כי הוא מגרד את האריג, וזה אפילו מחליש את הבד, ולכן דווקא שם שאין שווח, אז אומן לא קונה בשווח כלי, כי אין שווח. ואז באמת הכסף הוא משכורת רגילה ויהיה בעל טלין. אבל באומן רגיל שיש שווח, כיוון שאומן קונה בשווח כלי, לא יהיה בעל תלין. הגמרא דוחה את הדחייה של רב מרי, כי אומרת אין כזה דבר, בכל אומן יש שווח. הרי בשביל מה בעל הבית מביא לאומן אם לא בשביל להשביח? נכון שאי אפשר לגעת בשווח, אבל זה עדיין השביח את הטלית. לכן הדחייה הזאת יורדת. דחייה שנייה של רב מרי לראיה הזאת, הוא אומר שם בכלל לא מדובר בקבלן, מדובר שם בשכיר. אמנם זה שכיר קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, זה לא שכיר לפי שעות, אלא שכיר לפי פעולות. כלומר, מדובר שם באומן שהוא דורך את הבד בתוך איזה כלי מים, וזה מעבה את הבד, והוא מקבל מעה על כל דריכה שהוא עושה. אבל הוא לא מקבל לפי תוצאות, אלא לפי פעולות, לכן הוא עדיין עכשיו שכיר, ולכן שם יש בעל תלין. אבל באומן רגיל אולי אין בעל תלין. אז שוב, האם בקבלן יש בעל תלין או לא? רב ששת אמר שכן, כי אומן לא קונה בשבח כלי. הגמרא הביאה לו ראיה, ורב מרי דחה אותה בשתי דחיות, אחד ששם דובר שאין שבח, שתיים, ששם לא מדובר בקבלן, אלא בשכיר. ונושא הבא, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב'. יש עוד נפקמינה לעניין הזה שיש זמן שבו בעל הבית משלם. חוץ מזה שאחרי הזמן הזה הוא עובר על איסור בעל תלין, יש הנחה שהאדם לא משלם בתוך זמנו, אלא ממש בסוף זמנו. לכן, אם יהיה ויכוח בין בעל הבית לעובד, האם הוא שילם לו או לא, אז אומרת המשנה שאם זה בתוך הזמן, אז למרות שבדרך כלל שבועות בתורה זה שהנתבע נשבע ונפטר, פה יש תקנת חכמים מיוחדת, ככה מסביר שמואל, שהתובע, כלומר הפועל, נשבע ונוטל, כלומר הוא נשבע שהוא לא קיבל את הכסף ובעל הבית צריך לשלם לו. למה פה יש תקנה מיוחדת? אז הגמרא מביאה שלושה הסברים, כשיש ראשונים שאומרים שההסברים משלימים אחד את השני. הסבר ראשון, כי זה מאוד חשוב לו לקבל את הכסף, זה כדי חייב, כלומר הוא חייב את זה בשביל לחיות. הגמרא דוחה את זה ואומרת, בסדר, הוא חייב את זה בשביל לחיות, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הצדק. הרי אם בעל הבית לא חייב לו, לא ניתן לו. אז הסבר שני, שגם אותו נדחה, אומר שבעל הבית עצמו גם כן מעדיף שהפועלים יישבעו ויתלו מאשר שהוא יישבע ויפטר. כי אם הוא יישבע ויפטר, אנשים יפחדו לעבוד אצלו. כי הם יפחדו שבעל הבית יישבע שהוא נתן, והוא לא ייתן להם כסף. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, הרי לפועל יש אותו שיקול. אם הוא יישבע ויטול, אז אנשים יפחדו להעסיק אותו. כי הם יפחדו שהם ישלמו לו כסף, והוא ישקר וישבע שהוא לא קיבל, והם יצטרכו לתת לו עוד פעם. והגמרא מנסה לומר שאולי בכל זאת יש הבדל שהשיקול הזה אצל הפועלים לא שייך, כי פועלים, גם אם יפחדו להזכיר אותם, הרי הם צריכים לזכור מישהו, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אפשר לומר בדיוק אותו דבר, הפוך. הרי גם אם הפועלים יפחדו לעבוד אצל בעל הבית כי הוא יישבע ויפטר, הרי גם הפועלים צריכים לעבוד אצל מישהו. לכן השיקול של כל אחד מעדיף שהשני יישבע, יורד לגמרי, שניהם אותו דבר בעניין הזה. לכן אנחנו מביאים הסבר שלישי, לפיו בעל הבית טרוד, כי הוא צריך להתעסק עם הרבה פועלים, וסיכוי טוב שהוא באמת לא זוכר למי הוא שילם, לכן תקנו שבמקרה כזה הפועל הוא זה שנשבע ונוטל. ולמה בכל זאת צריך שבועה? כלומר, אם אתה אומר שבעל הבית כל כך טרוד, אז פשוט תאמין לפועל בלי שבועה? אז אומרים, בכל זאת, הרי בעל הבית טוען בברי, כלומר, טענה ודאית מבחינתו שהוא כבר שילם. אז ככה סתם לקחת לו עוד כסף בלי שבועה, זה לא הגיוני, להפיס את דעתו צריך שבועה. והגמרא מנסה לברר אם זה החשש שבעל הבית טרוד, אז בוא נתקן את זה בצורה אחרת. למשל, שנגיד שתמיד צריך לשלם משכורות בעדים, הגמרא דוחה את זה ואומרת זה לא נוח, קשה כל פעם להשיג עדים, אז אולי תמיד נשלם מראש, לפני התחלת העבודה. גם את זה הגמרא דוחה, כי שני הצדדים מעדיפים שהתשלום יהיה בסוף, בעל הבית אולי אינו כסף בהתחלה, הפועלים אולי יאבדו, לכן השיטה הכי טובה זה שהפועלים יישבעו ויתלו. אבל יש כמה יוצאי דופן. אנחנו שבע שורות לפני הסוף. דבר ראשון, אמנם בעל הבית לא זוכר אם הוא שילם או לא, אבל הוא כן זוכר על כמה הם סיכמו. לכן אם יש ויכוח על כמה הם סיכמו, והפועל טוען יותר ובעל הבית טוען פחות, פה על הפועל להביא ראיה והוא לא יכול להישבע ולטעול. דבר שני, במשנה אמרנו שאחרי הזמן, כלומר אחרי אותו יום, אז כבר מניחים שבעל הבית כן שילם, והפועל כבר לא נאמן להישבע ולטעול. והגמרא שואלת למה? הרי אמרנו שבעל הבית לא זוכר. אז פה מצטרפים שתי חזקות. חזקה ראשונה, שבעל הבית לא ירצה לעבור על איסור בעל תלין, לכן בסוף היום הוא כבר כן יזכור לשלם. ודבר הדבר השני, יש חזקה שהשכיר לא ישה את שכרו. כלומר, השכיר גם כן לא ייתן לבעל הבית ללכת הביתה בלי לשלם לו. אז שתי החזקות האלו גוברות על חזקה שאומרת משהו הפוך, שהשכיר לא ירצה לגזול. כלומר, אם השכיר תובע, מן הסתם הוא לא גוזל, אבל שתי החזקות לטובת בעל הבית גוברות, ולכן אחרי הזמן השכיר כבר לא יכול לשבע וליטול, אלא הוא צריך להביא ראיה. אבל אם יש עדים שהשכיר תבע אותו כל אותו היום ובעל הבית לא נתן לו, כלומר אנחנו כבר יודעים שבעל הבית כן עבר על איסור בעל תלין, אז מוסיפים לשכיר עוד יום שלם שבו השכיר יכול להישבע וליטול, והגענו למשנה בקוף י"ג עמוד א', כל טוב.